מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
חוסר רציבות פוליטי. שלוש המילים שהיינו רגילים לחבר למדינות כמו יוון, איטליה או אפילו ונצואלה, נוחתות עלינו פה בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. כלכלה של מדינה זה עניין מסובך, אבל יש לה תנאי בסיסי להצלחה, סוג של התניה. אתם רוצים שאני אהיה כלכלה בריאה וצומחת? אין בעיה. תקבלו, אבל אני צריכה יציבות. ממשלה רחבה, ממשלה צרה, עם חרדים, בלי חרדים, עם טיבי, בלי טיבי. זה הכל נחמד לקמפיינים, אבל כלכלה צריכה ראש ממשלה במשרה מלאה. שר אוצר שלא עסוק בהישרדות פוליטית, ממשלה שמעבירה רפורמות ונבחרי ציבור שמקבלים החלטות ולא פוחדים על מה ייראה הקלפי שלהם או ההצבעות בקלפי בעוד 4 חודשים. תוסיפו לכל זה כלכלה עולמית בעתה, ריביות יורדות בעולם וקיבלתם כלכלה ישראלית שדורשת אחדות. אז שלום וברוכים הבאים לפרק ה-74 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. שלום אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות.
שלום שי.
שבוע סוער מאוד מאוד עבר עלינו. אנחנו רק נזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אתם יכולים לשמוע בכל אפליקציות הפודקאסטים שיש בעצם, כולל ספוטיפיי, גוגל, אפל, גם בעמוד הפייסבוק שלנו, מנועי הכסף, גם כמובן באתר כלכליסט. וכן, אורי, התחלתי להגיד, השבוע מאוד מאוד סוער, כמובן בישראל, אבל גם בעולם, ומשם נתחיל. נתחיל בעצם מיום רביעי בערב, החלטת ריבית בארצות הברית, הריבית ירדה.
הריבית ירדה, זה היה צפוי. אולי נגיד לפני זה ששבועיים סוערים. אני מזכיר שלפני שבוע פה ישבנו ודיברנו על ההחלטה של ה-ECB ועל הרעיון של ריבית שלילית, וגם במהלך השבוע החולף, העובדה הזו שה-ECB הולך ומפחית הריבית עוד ועוד ועוד, לא נעלמה, וראינו המון מאמרים, כתבות, דעות של כלכלנים בכירים בכל העולם, ראינו את השווקים קצת מנסים להבין לאן דברים הולכים, זה עדיין פה, זה גם סיפור גדול, והפד אתמול מפחית את הריבית, זה היה צפוי, החלק שעניין את המשקיעים מלכתחילה, וגם הפך להיות החלק המעניין, זה מה הפד רואה קדימה, כשהשווקים היו מאוד רוצים שהפד יאותת ויגיד, קדימה אנחנו נמשיך להוריד את הריבית, זה הכיוון שלנו.
רגע, בוא נתאפס שנייה לפני על המספרים, למה הוא הפחית את הריבית, מה בעצם הריבית עכשיו בארצות הברית?
הריבית עכשיו היא בעצם בין 1.75% ל-2%, הפד עדיין נותן טווח ריבית, לא ריבית, אפשר להגיד 2% אבל, 2%, שזה הפחתה של 0.25%, ירדה מ-2.25% ל-2.5%, הפחתת ריבית שנייה אני מזכיר, הפד הוריד את הריבית ביולי, וזו הפחתת ריבית שנייה, מאז שהריבית הגיעה לשיא, והשווקים בגדול, אם מסתכלים על מה שהם מתמחרים, או בוא נאמר, תמחרו לפני כמה ימים, ציפו לזה שזו גם לא תהיה הפחתת ריבית אחרונה. שפד ימשיך ויוריד את הריבית עוד פעמיים או שלוש, ושהיא תגיע לאזור של 1% פחות או יותר. מאז, בשבועיים האחרונים, ראינו את מלחמת הסחר קצת נרגעת, וזה כביכול הרגיע גם את השווקים, כי אמרו, אם מלחמת הסחר רגועה, אז הפד יכול להוריד את הריבית קצת פחות, אבל יותר מזה ראינו שני נתונים שצריכים להטריד את הפד, וכנראה גם השפיעו על השווקים. נתון אחד זה קצב הגידול בשכר בארצות הברית, שהאיץ, זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים את השכר עולה בקצב יותר ויותר מהיר, מה שעלול לעודד אינפלציה בטווח קצת יותר ארוך, וזה מבחינת הפד בעיה. והנתון השני זה נתון האינפלציה עצמו, שגם היה מעל הציפיות, ויותר מזה, בשלושת החודשים האחרונים, ממש העיץ לקצב שלא היה מאז 2005. ומבחינת הפד, שרוצה אולי להוריד את הריבית כדי למנוע העתה / מיתון, מצב שבו האינפלציה מתחילה להרים את הראש, זה המצב הכי לא נוח מבחינתו, כי הוא לא יכול להמשיך להוריד את הריבית אם האינפלציה מרימה את הראש, ולכן הפד פה מנסה טיפה להרגיע את השווקים. זה מה שהם מנסים לעשות בשבועות האחרונים.
תשמע, מישהו שאל אותי, וזה גם מתחבר למה שאמרת עם השכר, מישהו שאל אותי בדיוק אתמול, הוא אמר לי, תגיד, מה הם מורידים בכלל ריבית? השווקים בשיא, הכלכלות בסדר, אתה יודע, שוק התעסוקה טוב, גם בכל העולם, עזוב, נשאיר בצד רגע את אירופה, מה אתם מורידים ריבית?
אני חושב ש... קודם כל, זה שאלה במקום, כי היסטורית, זה אולי פעם ראשונה שהפד מוריד ריבית לפני שההאטה הכלכלית מתחילה לבוא לידי ביטוי בנתונים בפועל. בדרך כלל מה שקורה זה שהכלכלה צומחת, 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 מתחילה תהליך של האטה, האבטלה מתחילה לעלות, ואז הבנק המרכזי מבין, אוקיי, אנחנו נכנסים להאטה סלש מיתון, בוא נוריד ריבית. הפעם הם ניסו להקדים את המיתון הזה, לנסות להקדים תרופה למכה, והם יכולים לעשות את זה. אני חושב שזה העניין המרכזי, הם יכולים להוריד ריבית, הם לא, אולי לא צריכים. תראה, הגיונית, אם אתה יודע להקדים תרופה למכה, זה עדיף. אתה עדיף, אם אתה די בטוח שאתה הולך למיתון, עדיף להוריד את הריבית לפני ולהקדים את המיתון, מאשר לחכות לרגע האחרון, ואז להגיד, אוקיי, בוא נפעל. כי זה אולי יעזור קצת.
שבוע שעבר דיברת על אירופה, ואמרת שדרגי מעדיף לעשות משהו ולא לעשות משהו.
לא, פה יש משמעות לעשייה. בוא נאמר ככה, בהסתכלות תיאורטית נטו. המחזור הכלכלי, נאמר והוא מגיע לקראת סיומו, זאת אומרת, קצב הצמיחה עבר את השיא, ומפה והלאה הוא רק ילך וירד וירד וירד. ככל שהפד יקדים את הפחתות הריבית, וככל שהוא גם יעמיק אותן, זאת אומרת, הריבית ירד יותר מהר, ככה ההאטה תשנה את הכיוון חזרה להאצה בצמיחה יותר מהר. זאת אומרת, כל רבע אחוז שיורד בריבית, משכנע עוד כמה אנשים למשוך כסף מפקדונות ולצרוך. משכנע עוד כמה אנשים למחזר את המשכנתא שלהם. משכנע כמה משקי בית לקחת משכנתא. משכנע כמה חברות, הריבית ירדה, בוא ניקח הלוואה ונבנה מפעל חדש. כל רבע ריבית, כל רבע אחוז בריבית, נותן איזושהי השפעה שולית. אפשר להתווכח, גדולה, קטנה, יש המון ויכוחים על זה, אבל זה מייצר איזושהי השפעה שולית, ולכן ככל שתעשה את זה יותר מוקדם, ככה גם אולי אפילו תצליח למנוע את ההאטה להפוך למיתון. העניין שבעבר זה היה בלתי אפשרי, כי בתקופות האלו בעבר הייתה אינפלציה מאוד גבוהה, ואז הבנק המרכזי לא יכל להוריד ריבית.
זה גם לא משהו שאתה יכול להוכיח הרי, איך אתה מוכיח שמנעתי מיתון? כאילו אתה
רק,
אומר...
רק בדיעבד.
בדיעבד.
ואתה יכול להגיד, אתה אף אחד לא תוכל להוכיח.
בדיוק.
זה, נכון. אבל תראה, מה המטרה של בנק המרכזי? בוא נשים את הדברים בצורה פשוטה. מה העבודה שלו? העבודה שלו זה לנסות להעריך מה המצב הנוכחי של הכלכלה, ולאן היא הולכת, ובמידה, והוא מעריך שיש הסתברות לא נמוכה להאטה קדימה, אז לנסות ולשפר את הסביבה הכלכלית, והכלי היחיד שיש לו זה הריבית. אם אני רואה האטה, אז אני אוריד ריבית כדי לייצר יותר פעילות כלכלית. העניין הוא שלבנק מרכזי יש כאילו שני יעדים, יעד אחד זה יעד האינפלציה, ויעד שני זה יעד הצמיחה. וברוב הבנקים המרכזיים, יעד האינפלציה קודם, דווקא בפד הם שווים היעדים, בהגדרה לפי החוק, ובמחזורים קודמים, ב-2006-2007, הפד הפסיק לעלות את הריבית, אבל הוא לא הוריד אותה עד שהוא לא ראה את הבלגן שיש בשווקים ובכלכלה, עד שהאבטלה התחילה לעלות ממש, והנתונים נהיו פחות פחות טובים, כי הצמיחה הייתה עדיין חזקה, ושיעור האבטלה היה נמוך כמו שהוא היום, אבל אז זה ייצר אינפלציה. אז קצב השכר הממוצע למשל עלה בקצבים של 4-4.5% בשנה. במחזור הנוכחי, בגלל סיבות דמוגרפיות וטכנולוגיות, ובגלל החובות הגבוהים שיש היום עדיין בעולם, לא נוצרת אינפלציה. ולכן הפד יכל להרשות לעצמו באמת לנסות להקדים תרופה למכה, כשאנחנו עדיין לא יודעים אם המכה בכלל תגיע. אז אני חושב שזה נכון, למה הוא מוריד ריבית? הוא יכול להרשות לעצמו. זה אין פה, הסיכון של מה יקרה אם אני אוריד את הריבית ויתברר בסוף שלא תהיה אתה, הוא לא מאוד גבוה. על פניו הסיכון הזה הוא אינפלציה שבורחת לנו. אבל אין אינפלציה היום, היא לא תברח גם, אז אין סיכון מאוד מאוד גבוה.
שני דברים קרו אחרי החלטת הריבית. דבר ראשון, השווקים לא הגיבו. זאת אומרת, הגיבו, אבל לא הייתה איזושהי דרמה רצינית, אבל ידידנו מוושינגטון צייץ, והוא אגרסיבי מתמיד. וזה כמובן לא הספיק לו, הרבע אחוז של ההפחתת ריבית. הוא, איך הוא קרא לנגיד? במילים קשות מאוד, אחרי זה אנחנו נגיע ל...
ולפני זה הוא קרא לכל פקידי הפד נקלהדס.
כן.
הוא נעים הליכות, משהו.
כן, הוא רוצה ריבית אפס בארצות הברית.
כן.
זה מה שהוא רוצה. וצריך להבין את זה, עד כמה שהוא יהיה בלתי צפוי ופרוע, זה נשיא ארצות הברית, ויש לך פה יור פד, יור בנק מרכזי, שבעיקרון הבוס שלו אומר לו, כל מה שהוא עושה, בוא נע, אתה על הפנים, אני לא מרוצה ממך.
אז קודם כל, אם יש משהו שפחות מפתיע מההחלטה של הפד, זה שטראמפ ביקר אותה, זה היה צפוי, הוא לוחץ על הפד הרבה זמן, אבל לשמחתו של פאוול, טראמפ לא באמת הבוס שלו. הוא בחר אותו, אבל אין לו שום יכולת לפטר אותו. אלה הערכות המשפטיות. טראמפ לא יכול לפטר את יושב ראש הפד, אלא אם כן יש איזשהו חשד, כמובן, פשע או משהו כזה. הוא לא יכול לפטר אותו על זה שהוא מחליט שלדעתו הריבית צריכה להיות יותר גבוהה, יותר נמוכה. ולכן פאוול חסין, כמובן שזה קשה לנהל בנק מרכזי, שנשיא ארצות הברית כל הזמן מבקר אותך בטוויטר, אבל אני חושב שגם ההסתכלות היום של המערכת הפיננסית בטח, וגם של הציבור במידה מסוימת, על הדברים שטראמפ אומר, היא הרבה יותר מפוקחת, כולם מבינים שזה חלק מקמפיין, כולם מבינים שהוא עושה הרבה רעש, אבל... שגם הפד הוא הגוף, הוא המבוגר האחראי בחדר, אז אני חושב שיש לזה פחות משמעות, אבל תראה מה קורה היום בעולם. יש פה מצב מעניין, אני חושב. בארצות הברית, הבנק המרכזי הפך להיות המבוגר האחראי. הוא אומר, אנחנו הורדנו ריבית, אבל קדימה, אולי זו ההפחתה האחרונה, וצריך להיות הרעה משמעותית כדי שנמשיך להפחית את הריבית, ואפילו אם מדברים מתישהו תוך שנה, שנה וקצת, על תחילה של חזרה להעלות ריבית. שזה לא מה שהשווקים רוצים לראות, אבל הפד מנסה להיות המתון, לבוא ולהגיד...
זה שממתן את הרעשי רקע
ועל זה דיברו כל בכירי הפד בשבועיים האחרונים, בכל הרעיונות שהיו להם, השוק מתמחר איזשהו תהליך של עוד 4-5 הפחתות ריבית, אנחנו לא יודעים למה השוק חושב ככה, אין סיבה שזה יקרה, אנחנו לא רואים מיתון באופק. זה מה שחבר'ה בפד אמרו, ניסו להרגיע קצת את הרוחות, הכל בסדר. והנשיא או הממשל בא ומבקר אותו על זה שהוא לא עושה מספיק, והוא היה רוצה שהוא יעשה יותר. בצד השני של האוקיינוס, יש לנו את ה-ECB, ששם הנגיד עושה יותר ויותר ויותר ויותר, ופשוט זורק הכל למערכה. כנראה זה גם קשור לזה שהוא מסיים את התפקיד סוף חודש הבא, ופשוט יורה כל מה שיש לו. הפחתת ריבית שלילית? יש. ריבית עוד יותר שלילית? יש. הרחבה כמותית? יש. הלוואות לבנקים? יש. תעשה הכל, קונה אג"ח קונצרני, הכל כולל הכל הם עושים, כדי לנסות שיקרה משהו, ודווקא הממשלות שמה, הן אלה שמשחקות את התפקיד של המבוגר האחראי, הן באות ואומרות, בעיקר הגרמנים, אתם מגזימים, לא צריך הרחבה כמותית, אנחנו לא הולכים להגדיל תקציבים, ה-ECB קורא לממשלות, די, תגדילו את התקציבים שלכם, תגדילו את הגירעונות, תגדילו את החובות, תעשו פה הרחבות פיסקליות, זאת אומרת, הפחתות מיסים, תקציבים מיוחדים וכן הלאה, ודווקא הממשלות באירופה אין המבוגר האחראי, כמובן בצורה הרבה יותר מנומסת, מאשר בארצות הברית, כל היחסים ביניהם, וזו תפיסת עולם שונה לגמרי,
שאגב, היא חדשה, היא לאחרונה, או...
באירופה כן. באירופה הבנק המרכזי, מזכיר שלפני שנה פחות או יותר, גם באירופה דיברו על תחילת תהליך של העלאות ריבית, ונסיים עם הרחבה הכמותית, כי הנה, לאט לאט הדברים הולכים ומשתפרים, ואז הם הבינו שלא משתפרים ולא בטיח, אין אינפלציה או תהיה אינפלציה, מבינים שהם יפן, מבינים שהתהליך שעובר היום על הכלכלה בגוש האירו, הוא תהליך שמאוד דומה למה שעבר על יפן ב-20 שנה האחרונות, 30 שנה האחרונות, ושלא תהיה אינפלציה, ושיעורי האבטלה המשיכו להיות כנראה בלא מעט מדינות גבוהים, ופשוט הם זורקים בכל המערכה, אין למה להפסיד. בפוטבול, מי שרואה פוטבול, זה מה שנקרא הייל מרי, הזריקה הזאת שלה, יש לך שתי שניות לסיום המשחק, קווטרבק לוקח את הכדור, פשוט זורק אותו לכיוון האנזון, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא יתפוס.
מאמר על הכל.
כן, וזה מה שה-ECB עושה, ושם הממשלות מנסות להרגיע עניינים. בארצות הברית זה בדיוק הפוך. עכשיו, למה זה חשוב? למה זה מעניין? כי בסוף, אני חושב שאנחנו מסתכלים על העולם היום, אנחנו מבינים שהבנקים המרכזיים, בגדול, גמרו את הסיפור שלהם. דיברנו על זה גם לפני שבוע, אני חושב.
כן.
אין כלים. אוקיי, אז הפד, הריבית שלו, הוא יכול להוריד אותה, הוא יוריד אותה בעוד שלוש פעמים, ארבע פעמים, או חמש פעמים, זה לא באמת משנה. זה לא מצב שאם ארצות הברית נכנסת למיתון, מיתונים קודמים, כשהפד רוצה להוריד ריבית, הוא מוריד אותה ב-400 נקודות בסיס, 500 נקודות בסיס. זאת אומרת, 4-5% מורידים ריבית כדי פתאום לייצר איזו פעילות כלכלית חזקה. להוריד פה בחצי אחוז, 3/4%, זה לא משנה הרבה. אין לו את הארגז כלים שהיה לו בעבר כשהמשק נכנס למיתון. זה אחד. שתיים, נקודה מאוד חשובה שלא מתייחסים אליה מספיק. אנחנו אחרי הרבה שנים של כסף זול. הריביות היו אפס בכל העולם, ולכן מי שרצה לבנות מפעל חדש כבר בנה. היה אפס, לא על הכסף לקחת הלוואה. מי שרצה למחזר משכנתה, מחזר. מי שעוד היו לו פקדונות, הוציא אותם ושם את הכסף באפיקים מסוכנים יותר, או שצרח את הכסף. זאת אומרת, ההשפעה של הפחתת ריבית, גם אם הפד יוריד את הריבית עוד 5 פעמים, ההשפעה השולית של ההפחתות האלו היא הרבה פחות חזקה ממה שהיו במה שהיה במחזורים קודמים, כי במחזורים קודמים היו על הספסל המון גורמים כלכליים, אם זה הצרכנים, אם זה העסקים, שברגע שהריבית ירדה, חזרו למשחק. הגורמים האלה, אם הם היו רוצים לחזור למשחק, הם כבר היו עושים את זה בשנים האחרונות. היום, כנראה חברה שלא עשתה השקעה חדשה, בניית מפעל, קו ייצור, whatever, בשנים האחרונות, לא תעשה את זה כנראה גם אם הריבית ירד בעוד 3/4%, כי היא גם רואה תמונה כלכלית לא טובה. אז אם הריבית לבד לא תשכנע אותה. זאת אומרת, הצד המוניטרי סגר את הסיפור, מה שנשאר זה הצד הפיסקלי, הממשלות. ובאירופה, בארצות הברית הממשל, טראמפ מצידו להגדיל את הגירעון כמה שרק הקונגרס ייתן לו, שכרגע הם עוצרים אותו כי זה שנת בחירות, אבל אחרי הבחירות אולי עוד הרחבה ועוד הרחבה, והממשל באירופה לא מוכן לעשות את זה, וזה נותן יתרון מאוד גדול לארצות הברית בהסתכלות על הצמיחה קדימה.
הקישור המתבקש הוא מה קורה אצלנו, איך הממשלה מתערבת בהחלטות של הבנק המרכזי, אבל אנחנו יודעים את המצב הפוליטי אצלנו, ועוד מעט נגיע אליו, אבל לפני זה, אולי שווה להתייחס, גם פאוול, אתמול במסיבת עיתונאים, התייחס לזה בקצרה, קרה השבוע אירוע בשווקים הפיננסיים, שדרש התערבות יחסית אגרסיבית של הפד. כרגע ההתייחסות לאירוע הזה הוא אירוע נקודתי שלא משפיע על השווקים, כי הוא באמת לא משפיע על השווקים, אבל בכל זאת, רק נסביר מה קרה שם בקצרה, זה היה ביום שלישי בערב, יום שלישי ורביעי, קרה אירוע חריג בשוק הריביות הקצרות טווח בארצות הברית.
היומיות.
היומיות.
צריך להגיד, הריביות בין הבנקים לבנק המרכזי.
כן, מה שנקרא שוק ריפו, והפד במהלך יומיים מזרים אזור של 128 מיליארד דולר לשווקים כדי להרגיע את זה. אז מה בעצם אנחנו יודעים?
בוא ננסה לפשט את הסיפור, כי זה, המערכת הפיננסית היא סופר מורכבת וסופר מסובכת. זה מזכיר לי דרך אגב, איזשהו אירוע שפעם ראיתי שכנס של בנק ישראל לתיכוניסטים. ונגיד דאז, סטנלי פישר עמד על הבמה, ואחד התיכוניסטים שאל אותו, נגיד פישר, אני רק לא מבין דבר אחד אחרי נאום שהוא נסע והסביר מה בנק מרכזי עושה. אם אתם נגיד קובעים שהריבית צריכה להיות X, אתם מעלים או מורידים ריבית, אתם רוצים שהיא תהיה נאמר 3%. איך אתם גורמים בפועל לזה שכשאני אלך לבנק, הריבית תהיה 3%. אז פישר אמר לו, שאלה טובה, אני לא יודע את התשובה, הנה עקיבא. הוא יענה לך, הוא היה אז אחראי על המחלקה המוניטרית בבנק ישראל. המערכת הפיננסית היא מאוד מורכבת מאוד מסובכת. בגדול, שוק הריפו, זה השוק שבו הבנקים המסחריים מחליפים כסף, או מפקידים כסף אצל הבנק המרכזי, או לובים כסף מהבנק המרכזי, שיש שם בעצם מכרז על הריבית. למשל, ג'יי פי מורגן, אומר, אני, יש לי מיליארד וחצי דולר שאין לי כרגע מה לעשות איתם, אני מוכן לשים את זה אצלך בנק מרכזי יקר, בריבית כזו וכזו, ובא בנק מסחרי אחר, נאמר, סיטי או גולדמן, והוא אומר, אני צריך עכשיו מזומנים, אין לי מספיק ליום הבא, ואני מוכן להלוות מהבנק המרכזי בכזו וכזו ריבית. זה בעצם הסיפור, ומה שקרה זה שלמרות שהריבית של הפד, זה בדרך כלל נסגר סביב הריביות של הפד, זה בדיוק המשמעות של הריבית של הבנק המרכזי, פתאום הריבית שם קפצה עם הנוטה ל3.5%.
אפילו יותר לדעתי.
בתוך היום, כן. נסגר 3.5% עם הנוטה ל3%, וזה יצר לשווקים פתאום איזה אירוע פוסט-טראומטי, כי זה הזכיר כמה דברים שקרו לפני המשבר של 2008, כשהנזילות בשוק פתאום נעלמה. כשהנזילות נעלמת, זאת אומרת, לבנקים אין להם כסף, אז הם לא יכולים לשים את זה לבנק המרכזי, או לפחות הם ידרשו ריבית מאוד מאוד גבוהה כדי להשקיף את הכסף בבנק המרכזי. אז זה יצר אירוע כזה פוסט-טראומטי. אני חושב שכרגע אנחנו עדיין בשלב שזה בעיקר כמו שמישהו עובר תאונה, ואז הוא שומע רעש של תאונה, זה מזכיר לו את האירוע. אין את האירוע עצמו, רק הרעש הזכיר את זה.
אם אני יכול לפשט את האירוע שקרה, זה כאילו, בואו נלך, נגיד שוק עגבניות, פתאום אין לי עגבניות, הבנק המרכזי בא ואומר, אני אמלא את החוסרים של העגבניות.
בדיוק.
זה מין פלסטר כזה שיכול להיות שיעזור, אבל...
בדיוק. באותו היום אף אחד, כנראה, או רוב הבנקים, או ההיצע של הכסף היה מאוד נמוך, הביקוש של הכסף היה גבוה. זה בעצם המשמעות. ואת אמרו, אני רוצה לתת כסף, אבל אני דורש על זה ריבית מאוד גבוהה. עכשיו, זה יכול לקרות מכמה דברים. יכול להיות גורמים טכניים, שבאמת היו השבוע. אחד זה התשלומי מס של החברות, ה-corporate tax. בארצות הברית יכול להיות שהרבה חברות לא שמו נזילות בבנקים, כי הם היו צריכים לשלם עכשיו מיסים, אז הבנקים היו קצת חסרים במזומנים, בכסף נזיל, ואז הבנקים אמרו, אין לי מה להפקיד, אני לא. היה פשוט היצע יותר נמוך של כסף. זה יכול להיות פשוט בגלל שהריבית, ידעו כולם שהיא הולכת לרדת, ואם הריבית הולכת לרדת, אז אני מעדיף לא לשים את הכסף ליום אחד, כי הוא עדיין בריבית, הריבית הזו הגבוהה, אני מקבל אותה ליום אחד. אני מעדיף לסגור את הכסף לשבוע, למשל, בריבית הגבוהה, כי מחר אני כבר לא יכול לקבל את הריבית הזו. ואז בעצם השוק של הנזילות היומית מתייבש. והכסף עובר לשוק של נזילות יותר ארוכה. אלה היבטים טכניים שיכול להיות שמאוד השפיעו באותו היום. יש שאלה, האם זה סימן ראשון, עוד פעם, פוסט-טראומה, לאובדן אמון במערכת, לצרכי נזילות גדולים שיש לבנקים. אני חושב שמוקדם להגיד את זה, אם זה היה הסיפור, סביר להניח שהיינו רואים את זה בעוד מקומות. בדרך כלל, שמעתי משפט מאוד יפה השבוע בבלומברג, כשיש קרייסס, כשיש משבר, המתאמים בשוק, הקורלציות, הופכות להיות אחד. כשיורד, הכל יורד, אם כן. זה באמת משבר. אז אם היינו רואים, אם זה היה באמת סימן לאובדן אמון במערכת, לבעיית נזילות בבנקים, אז היינו רואים גם את מניות הבנקים קורסות, והיינו רואים את שוק האג"ח משתולל, זה לא קרה, זה היה נשאר רק בשוק הריפו, ולכן זה כנראה משהו טכני, אבל זה כן, אני חושב, בסוף חלק מכל התהליך הזה של מלכודת הנזילות, מהתהליך הזה שבו המערכת הפיננסית מנסה להיגמל אחרי שנים של כסף זול מדי, למשך יותר מדי זמן, הריביות היו אפסיות, הפד העלה ריבית, עכשיו אנחנו בעצם מנסים להבין איך מתמודדים עם ריבית יותר גבוהה. זה מה שנקרא בכלכלה מלכודת הנזילות. המשמעות של מלכודת הנזילות היא שכשאתה יורד לרמת ריבית כל כך נמוכה, הביקוש לכסף הוא כאילו אינסופי, ואז כשאתה מעלה אפילו טיפת הריבית, זה מצמצם מאוד את הביקושים, וזה יוצר השפעה חזקה יותר ממאשר בדרך כלל. וכן, תהליך גמילה הוא תהליך קשה כנראה.
כן, אני רק אגיד, גם משפט ששמעתי בבלומברג, והם הזכירו שם שגם המשבר ב-2008 התחיל ממישהו אחד שלא הצליח להחזיר את המשכנתה, ואמרו, נו, אז הוא לא יעמוד בהתחייבות שלו.
כן, תמיד נתחיל ככה.
אז לך תדע. וממשבר
אני חושב שמה שצריך לך אגב, נהיה פרקטים, אם נמשיך לראות בשבוע, שבועיים הקרובים את שוק הריפו, עושה רעשים, זה כבר יגרום לבאמת חששות.
כן.
זאת אומרת, זה כבר יהיה סימן שמשהו קורה, וזה לא רק ההיבטים הטכניים האלה, שבדיוק ביום הזה הבנקים נשארו בלי נזילות.
אם נמשיך לשמוע את המילה ריפו בכותרות,
בדיוק.
צריך להתחיל לדאוג.
זה מתחיל להדאיג.
כן. וממשבר למשבר מקומי, אנחנו לא יכולים לעמוד בעוד, הכלכלה הישראלית כבר עוד מעט שנה, עוד מעט שנה בלי בעל הבית. כן.
מסעדות מאוד מרוצות.
כן. אבל אין לנו שר אוצר ובמשרה מלאה, אין לנו ראש ממשלה, אתה כבר בכלל לא יכול לעלות על הדעת שמישהו חושב על איזה שהם אתגרים כלכליים ולטווח רחוק ותוכנית לצמצום הגרעון, זה לא רציני בכלל.
אין ספק שמצב כזה הוא לא נוח, אמרת את זה בהתחלה. אם יש דבר שכלכלה ושווקים צריכים, זה ודאות. צריך לדעת מה קורה, צריך לתכנן קדימה, אחרת אי אפשר לעשות שום דבר. ונחכה לראות כמה נשאר בלימבו הזה. מבחינת תרחישים אפשריים, כנראה שהתרחיש של ממשלת אחדות ישדר לפחות הכי הרבה יציבות, ולכן מבחינת השווקים, מבחינת הכלכלה, זה כנראה התרחיש המועדף. אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה מסתכל על כל האפשרויות, ממשלת ימין, ממשלת שמאל, מרכז, ממשלת אחדות, מבחינה כלכלית, אין הבדלים גדולים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו איטליה, שיש פה איזה מועמד לראשות הממשלה או מפלגה גדולה, שיש לה תזה כלכלית של סוציאליזם קיצוני. בסוף, גם אם זה ליכוד, אם זה כחול לבן, אם זה שניהם ביחד, התזה הכלכלית בסוף היא די דומה. כל ממשלה שלא תקום, אם תקום, צריך להגיד.
כן.
יש לה את הנושא של הגירעון לפתור, יש לה את הנושא של שוק הדיור, שחוזר להראות עליות מחירים, כי מחיר למשתכן כבר פחות כנראה סומכים עליה. יש את הנושא של התשתיות, שהתחילו תהליך וצריך להמשיך אותו, ביתר סט, אחרת אנחנו נתקע בפקקים כל הזמן. אז תשתיות, גם תחבורתיות, גם דרך אגב של אנרגיה, תחנות כוח שהוקמו, חיבור כל המפעלים לגז וכן הלאה, אלה דברים שצריך להמשיך אותם, ובהסתכלות ארוכת טווח יותר, יש את הנושא של הפריון, שצריך לדאוג להגדיל אותו, זה שמכניסים אוכלוסיות לשוק העבודה, לתת להם קישורים, וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם כבר לא מעט פעמים פה. אין הבדלים גדולים בתפיסה לגבי, אני חושב, הנושאים האלו, שהם האתגרים הגדולים, מבחינת שתי המפלגות. ההבדלים יהיו בתוך איך ההוגה מתחלקת. פותרים את הגירעון, אוקיי, נביא את הגירעון ל-3%, אבל מי יקבל יותר, מי יקבל פחות, מבחינת אוכלוסיות, זה אלה ההבדלים הגדולים. זה יותר במיקרו, בתוך איך ההוגה מתחלקת, ולא בגודל של ההוגה. ולכן כרגע האתגר העיקרי הוא להקים ממשלה.
אבל חשוב לזכור שאנחנו אומרים, התקווה זה באמת ממשלת אחדות, שסוף סוף יפתרו את זה. גם ממשלת אחדות, אתה יודע, זה בסופו של דבר לשנתיים. זה לא ממשלה יציבה, אפילו שלא תסיים את ה... זה ישתנה ראש ממשלה, וזה בטח תוכניות אחרות, וזה שרים אחרים. זה לא...
שאלה אם השרים, אתה יודע, יכול להיות ממשלת אחדות שהשרים ממשיכים 4 שנים, שמחלקים את התפקידים. יש פתרונות. אם מחליטים על רוטציה רק על ראשות הממשלה, זו שאלה, אתה צודק. החוכמה תהיה, עוד פעם, בסוף, בהסתכלות כלכלית, הדבר הכי חשוב כרגע, לפני שמתחילים לך לדבר על מה עושים, איזה מס מעלים ואיזה מס לא מעלים, הדבר חשוב זה לנסות להשיג מצב שהוא יציב ככל הניתן.
כן.
כי בניגוד ללפני 3 שנים, יש המון אתגרים על הפרק, המון אתגרים. לא שלא היו לפני 3 שנים אתגרים, אבל לפני 3 שנים לא היית בפתח של האטה גלובלית, ולא היית עם גירעון של 4.5% תוצר, ולא היית במצב שהתחלת תהליך של השקעה ותשתיות, וחובה להמשיך אותו, וזה הליך לא פשוט. יש הרבה דברים על הפרק, ונורא חשוב.
ואולי, כמו שאמרת, בחלק של ארצות הברית, שבאמת הבנק ישראל התגלה כמבוגר האחראי של הכלכלה.
ראינו את ההודעות האחרונות של בנק ישראל. מדבר על הגירעון, על הצורך לשנות אותו, מדבר על הצורך להגדיל פריון, הביא תוכנית להגדלת הפריון במשק. בהחלט, לקחו פה, אני חושב, צעד מאוד חיובי,
כן.
בתפקיד שלהם כיועץ הכלכלי לממשלה. אתה יודע, התפקיד הזה הוא תפקיד שתמיד צוחקים עליו, כי אתה מייעץ, אתה לא יכול לקבוע לממשלה מה לעשות, והיא בדרך כלל לא עושה מה שאתה אומר לה, אבל זה תמיד תפקידו של היועץ.
אוקיי, זה החלק האחרון של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע, וככל הנראה לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
כן.
אז דבר באמת מוזר מאוד, נתקלתי בזה ב... על פניו עכשיו, אמרתי בהתחלה זה סתם שטויות ופייק ניוז, פייק ניוז, אבל ראיתי את זה בכמה וכמה אתרים, ולא ראיתי הכחשה. ה-US Navy הדליף או שדלפו ממנו שלושה סרטונים של, לא רוצה להגיד אבמים, אבל עצמים אוויריים בלתי מזוהים שמטוסים של חיל האוויר אמריקאי מצלמים ולא יודעים מה זה. אחרי זה הנייבי אמר שהסרטונים האלה לא היו אמורים לדלוף, זה לא, הציבור לא אמור לראות את זה, זה פשוט איכשהו יצא במסגרת איזה חקירה אחרת, וזה סרטונים תשיב, אתה רואה אותם, זה נשמע מאוד תיאוריות קונספירציה והדברים האלה שבדרך כלל אני, כאילו זה נחמד, אבל בואו נדפדף. יושבים שני טייסים ושומעים אותם מדברים בקוקפיט, אומרים, מה זה הדבר הזה? אלוהים ישמע, אומר, זה דוד, לוק את זה. וזה פתאום זז, וזה עולה ויורד, וזה מצולם ממטוס. נראה מאוד מאוד מעניין. אני מניח שמתישהו חיל אוויר, לפחות הוא יצטרך להגיד מה זה לא, או לתת איזה שהם הסברים.
טוב, אנחנו ביום חמישי, אנחנו ביום חמישי, אני לא יודע מתי אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אבל יש מכירה פומבית בסין. אני לא יודע אם אתה פנוי בערב, אבל המכירה הפומבית היא של חזיר. סין החליטה לשחרר 10,000 טונה של חזיר כפול לשווקים.
רק תגיד לפני זה, מחיר החזיר בסין זינק בעשרות אחוזים.
בדיוק. כי יותר מ-50 אחוז מתחילת השנה.
שהמשקל שלו בדיאטה הסינית,
כן.
הוא מאוד גבוה, הם אוכלים הרבה חזיר, זה מאוד משפיע על האינפלציה שם. הם חייבים לנסות, סין עם כל הבלגן של מלחמת הסחר וכן על המכסים, זה דבר אינפלציוני, יש שם אי יציבות פיננסית, הדבר האחרון שהם צריכים עכשיו זה אינפלציה גבוהה.
כן. ומסתבר שיש להם מאגרים של חזירים קפואים.
למי לא?
שהם, כן. וזה פשוט השפעת החזירים שיש,
שהתחילה
באפריקה, כן, פשוט חיסלה להם שליש מכל המלאי של החזירים, ויש להם עוד חודש את החגיגות 70 לרפובליקה. שאתה יודע, זה, מי לא יחגוג עם איזה חזיר כפור?
זה צלע.
כן, אז טוב, רק שתדע שאתה יכול, כל בן אדם יכול
לרכוש
עד 300 מיליון אבל.
אז ייקח חודש עד שזה יגיע.
כן, נכון. יכולים להביא לך איזה 4, ואז...
משלוח חינם.
ואז כן, בדיוק. אוקיי, תודה רבה שהזנתם, נשתמע בשבוע הבא.